השיעור יום מוקדש לעילוי נשמת משה בן בויום ועידה, זיכרונו לברכה, שיום פטירתו חל היום, נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתו. להבדיל, השיעור גם מוקדש לזכותה של הילדה המתוקה והמופלאה, מעיין, לכבוד יום הולדתה שחל בניסן, תזכי להמשיך לגדול מתוך תורה ויראת שמיים ואהבה ושמחת חיים ובריאות ורק בשורות טובות עד 120, מאחלים כל המשפחה והלומדים, נודה לכולכם תלמדו לזכותה של מעיין, ועכשיו בואו נתחיל.
שלום לכולם, אנחנו לומדים היום את דף סמך בא במציא, אנחנו מסיימים בעזרת השם את פרק רביעי, פרק הזהב. שתי משניות האחרונות עוסקות בהלכות מסחר. אז המשנה הראשונה אומרת, כשאתה מוכר משהו, אתה חייב לספק לקונה את מה שקבעתם. לא לשנות, אלא אם כן, כבר אומרת המסקנות מהסוגיה, אם ברור שמה שאתה מערב יותר טוב, יכול להיות שמותר, כמו שנראה ביין ואולי גם בחיטים. דבר שני, אם כולם עושים את זה, ואז הקונה יודע שמן הסתם גם אתה עושה את זה, וזה בסדר. רב אחא מביא דבר שלישי, אם הקונה יכול לבדוק בעצמו, אז שיבדוק. או בתאימה או בראייה, אז מותר. אז זה שלושת המקרים שבהם מותר. עכשיו נראה את המקרים במשנה ונשלב בהם את הפירושים של הגמרא. אז אסור לערב פירות בפירות, כלומר לקחת פירות משדה אחרת ולא הפירות מהשדה שסיכמתם עליה. אנחנו מדברים פה פירות תבואה שעושים ממנה קמח, כמו שנראה עוד רגע. על זה הגמרא מביאה ברייתא שאם סיכמנו על תבואה ישנה, אסור לי לערב בתבואה חדשה, ואפילו שיכול להיות שהיא יותר יקרה. כי הישנה נחשבת יותר טובה. אם החדשה יותר יקרה, איך אתה אומר שהתבואה הישנה היא יותר טובה? כי הסיבה שהחדשה יקרה זה כי אנשים רוצים לאחסן את זה להרבה זמן, וחדשה אפשר לאחסן. אבל באמת, התבואה הישנה, מי שרוצה לעשות קמח עכשיו, יותר קל לו לקחת ישנה מאשר חדשה, לכן אסור לערב חדשה בתוך הישנה. האם מותר לערב תבואה ישנה בתוך החדשה, בהנחה שהישנה יותר טובה ויותר יקרה? אז רש"י אומר שכן, הריף אומר שלא. למה רש"י אומר שכן? בגלל הדוגמה הבאה שעוד רגע נראה. יין ביין אומרת המשנה לערב קשה בתוך רך, כלומר סיכמנו על רך והוספתי קצת קשה, זה מותר כי זה טוב ליין, אבל רך בתוך קשה אסור. אז רואים שמה שאסור זה רק אם אני גורע, אבל אם אני עושה משהו טוב, אפילו שאתה לא יודע על זה יוצא שזה בסדר, לכן רש"י ירחיב את זה גם לתבואה, הריף חולק. הגמרא מירה שזה רק כשהיין עדיין תוסס, כלומר בין הגיטות, לא בשלב מאוחר יותר, שאז זה כבר לא טוב לו. השואלת הגמרא, הרי היום המוחים עושים את זה גם אחרי הגיטות. איך זה יכול להיות? אז שני התירוצים קשורים להקדמה שאמרנו. רב פאפם אומר, כולם עושים ככה. אז הקונה יודע שעושים ככה והוא מוכל. רב אחא בן רביקה אומר, כמו דעת רב אחא שאמרנו מקודם, שאם הוא יכול לבדוק לבד, אז מותר. ופה מדובר שיכול לטעום, ולכן מותר. נחזור למשנה, אסור לערבב שמרי יין ביין, אבל נותן לו שמריו, אז תחליט, אסור או מותר? בהתחלה הגמרא ניסתה להגיד שמה שכתוב שנותן לו שמריו שמותר זה שהוא הודיע לו, אבל הגמרא דוחה את זה כי עוד מעט במשנה יהיה מקרה שכתוב מפורש שאם הוא הודיע לו מותר, אז משמע שפה הוא לא הודיע לו. אז למה מותר? אז מסביר רב יהודה, מה שאסור זה כמו דעת רבי יהודה, שאסור לערבב משמרים של אתמול עם משמרים של היום, אבל משמרים של היום, משמרים של היום מותר, רש"י אומר שזה לא עניין של אתמול והיום, אלא עניין של חבית אחרת לחבית של היום. אז אסור לערבב בין שתי חביות, אבל של אותה חבית מותר. מקרה הבא, אם יש יין שמעורבים בו מים, אסור למכור אותם לאדם בלי להגיד לו, מן הסתם, אבל אם אתה אומר לו מותר, זה פשוט. אבל מחדש את המשנה, אסור למכור את זה למוכר או לסוחר, לחנות, אפילו אם אתה מודיע לו. כי יש סיכוי טוב שהוא ישתמש בזה בשביל הרמות אחרים, והוא לא יודע להם שיש מים. והגמרא מביאה סיפור על רבא שהחזיר לחנות יין עם מים, אחרי שהוא כבר שם בזה מים. אז שאלו אותו, הרי אסור לתת לחנות יין עם מים, כי הוא ירמה עם זה. הסביר רבא, אני שמתי המון מים, וקשה לפספס את זה, אז מי שיקנה כבר ישים לב. ואם תגיד, אולי החנות תוסיף המון יין בשביל לחפות על זה ובכל זאת ימכור? אומרת הגמרא, לזה כבר אי אפשר לחשוש. יש גבול, אדם יכול לחשוש למה שהוא עצמו נותן לחנות. מה החנות תעשה אחרי זה, זה כבר לא על אחריותי. ודין אחרון במשנה, אם זה מקום שנוהגים לשים מים, אז מותר, כי הציפייה היא שתעשה את זה, ואז אתה לא מטעה את הקונה, הכל כמנהג המדינה, למחצה, לשליש ולרביע, ורב מאיר עוד פעם שמדובר פה בין הגיטות, כלומר כשהיין עדיין בתסיסה שלו. ואנחנו מגיעים למשנה האחרונה. המשנה האחרונה עוסקת במשהו שמאוד קשור למשנה הקודמת, איך אתה מציג סחורה, אבל היא גם עוסקת בהתחלה בשוויון הזדמנויות בין הסוחרים. אנחנו נראה את הדינים בשילוב הסבר הגמרא. האם מותר לבעל חנות לחלק אגוזים או כל דבר אחר, או להפחית מאוד את המחירים בשביל לגרום ללקוחות לבוא דווקא אליו ולא למתחרים שלו. אז רבי יהודה כאן הוא הולך בגישה שאפשר לקרוא לה ריכוזית, שדואגת לכל בעלי החנויות. אסור לך לעשות משהו יוצא דופן, אתה רוצה שאנשים יבואו אליך, תן מוצר יותר טוב, אל תביא אותם אליך בדרכים עקיפות. כלומר, אסור לחלק אגוזים, אסור להניח מחירים בצורה יוצאת דופן. חכמים בגישה יותר של שוק חופשי אומרים, אדרבה, תחלק אגוזים, ושהחנות השנייה תחלק משהו אחר, תוריד מחירים, ואולי זה טוב, כולם יורידו מחירים. זה נושא ראשון. נושא שני, שהוא קשור כמובן לנושא הראשון, איך אתה מציג את הסחורה שלך? זה גם קשור לסוגיה הקודמת, אלא שפה לא מדובר שאתה עובד על הלקוחות, לא נותן את מה שהם שילמו עליו, אבל אתה קצת מייפה את הסחורה. האם זה מותר או אסור? אז נושא ראשון, האם מותר לברור את הגריסים? אבא שאול אומר שאסור, חכמים אומרים שמותר. למה שיהיה אסור? כי אתה מעלה את המחיר לא בגלל שהוצאת את הפסולת, אז היית צריך נניח להעלות את המחיר ב-5%, אלא כי זה נראה מאוד יפה ואנשים חושבים שזה שווה יותר. וזה לא העלאת מחירים לגיטימית, חכמים אומרים שזה בסדר, והגמרא מסבירה שוב שזה כרב אחא, רב אחא אומר אם זה משהו שהלקוח יכול לבדוק, שיבדוק ופה יכול להסתכל ולראות מה יש שם, אבל גם לפי חכמים אסור לך לברור רק למעלה, כי אז אתה כבר מטעה. אנשים יחשבו שכל הסחורה היא נקייה כזאת, ובאמת רק ניקית את הלמעלה. נושא הבא, עד כמה מותר לייפות את הסחורה? אז המשנה עצמה אומרת, אין מפרקסין אדם בהמה וכלים, כלומר לא מקשטים אותם. גמרא אומרים שאסור לגרום לסחורה להיראות משהו שהיא לא. כלומר, אסור לגרום לה להיראות יותר גדולה, לא לשרבט, לנפוח את המעיים, להשרות את הבשר במים, שרבט זה שזוקפים את השערות של הבהמה, או על ידי מים, או על ידי סוג של מסרק. כל הדברים האלה גורמים לבהמה לראות יותר גדולה ממה שהיא, וזה אסור. אבל מה כן מותר? שמואל היה שם על בגד שהוא מוכר איזשהו טלאי משי מסביב, רב יהודה היה מנקה מאוד את הדבר לסכסוכי, רבא היה מהדק את הפשטן, אולי זה סוג של גיהוץ, רבא ורב פאפה בר שמואל היו מציירים על הבגד. כל הדברים האלה לא גורמים ללקוח לחשוב שיש פה משהו אחר ממה שיש באמת, ולכן הם מותרים. מה שהמשנה אמרה אין מפרקסין, שזה גם סוג של ציור, שזה אסור, אומרת הגמרא, בבגד ישן אסור, כי אז אתה גורם לו להיראות חדש, וזה מטעה את הלקוח. אבל בבגד חדש, לעשות אותו מקושט, זה מותר. הגמרא מסיימת בסיפור שמסביר מה זה פרקוס באדם, מה זה אומר לצבוע אדם. אז היה איזה עבד כנעני מבוגר, שהיה לו כבר שערות צבעה, והוא צבע את השערות שלו בשחור, בשביל שיחשבו שהוא צעיר. הוא רצה שרבא יקנה אותו, ורבא לא רצה כי הוא עדיף להסיק עניים יהודיים. בסוף רב פאפה בר שמואל קנה אותו, העבד הזה הביא מים שנשפחו לו לשער והורידו לו את הצבע, ואז רב פאפה ראה ואמר את הפסוק צדיק מצרה נחלץ, שזה רבה, והצרה באה עליי ויבוא אחר תחתיו, שזה אני רב פאפה, ובזה סיימנו את הפרק הרביעי. אז אנחנו בעזרת השם עכשיו מתחילים פרק חמישי, איזו נשך. פרק איזו נשך עוסק בעניין ריבית, אז המשנה מתחילה איזו נשך ואיזו הוא תרבית. הדוגמה לנשך שהמשנה מביאה זה הדוגמה הקלאסית לריבית. אני מלווה לך 4, ועוד דורש ממך שתחזיר לי 5, זה נשך רגיל. איזו תרבית? פה המשנה מביאה דוגמה דרבנן. הדוגמה היא, כבר הזכרנו בזמנו לפני כמה דפים כשדיברנו על מה זה ריבית בהקדש, אמרנו שאם עוד לא יצא השער לגבי מוצר מסוים, אסור לי לשלם לך עליו עכשיו, ואתה תספק לי אותו רק בהמשך. כלומר, לשלם בהקפה. למה? כי יכול להיות שעד שתספק לי אותו המחיר שלו יעלה, ואתה בעצם נותן לי משהו ששווה יותר ממה ששילמתי לך, אז זה ריבית. אם כבר יצא השער, כלומר נקבע השער הרשמי על המוצר הזה, לפני שעשינו את העסקה, מותר, ואתה יכול לספק לי אותו אפילו בינתיים על המחיר. אז המקרה של המשנה שלנו, שבאמת זה מה שעשינו. שילמתי לך על חיטים, שילמתי על זה דינר זהב, כלומר 25 דינרי כסף, ועד שסיפקת לי, המחיר עלה ל-30 דינרי כסף. עכשיו, אם היית נותן לי אותם עכשיו, אז זה בסדר, כי אמרנו שאם יצא השער מותר, והיה היא שלא היה לך חיטים, ואמרת לי, במקום שתיתן לי חיטים, אתה תהיה חייב לי יין, וגם יין לא היה לך. עכשיו, כיוון שיין לא היה לך, אם יצא השער, אז זה גם בסדר, אבל אם לא יצא השער, אז זה לא בסדר. במקרה הזה של המשנה יצא השער, בכל זאת אומרת המשנה שזה לא בסדר, וכשנגיע לגמרא על זה נראה למה, לא בדף של היום. אז זה דוגמה לנשך, אמרנו דאורייתא, דוגמה לתרבית, הביאו דוגמה מדרבנן, שגם אותה עוד לא הבנו לגמרי, ונראה את זה כשנגיע לגמרא. עכשיו הגמרא אומרת, מזה שהמשנה לנשך הביאה דוגמה דאורייתא, ולתרבית הביאה דוגמה דרבנן, כנראה שהמשנה מבינה שמדאורייתא, נשך ותרבית זה אותו דבר. ולכן למשנה לא היה צורך להביא עוד דוגמה מדאורייתא על תרבית, כי תרבית ונשך זה אותו דבר, וכבר הביאו דוגמה על נשך. כלומר, מדאורייתא, נשך ותרבית זה היינוח. שואלת הגמרא, הרי בפסוק זה נפרד, את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכלך. כלומר, נשך זה על כסף ותרבית זה על אוכל. אומרת הגמרא, לא, אין כזה דבר, אי אפשר להפריד, לפחות ברמה הדאורייתא, בין נשך לתרבית. והגמרא תנסה להסביר בכלל מה הווה מינה כן להפריד, מה הווה מינה להפריד. אפשר להבין שנשך זה מה שהלווה מפסיד, כלומר זה שהלווה נותן נשך, ותרבית זה מה שהמלווה מרוויח, כלומר תרבית מלשון ריבוי, שהוא מקבל יותר ממה שהוא נתן. עכשיו, האם אפשר לדמיין מקרה שבו יש נשך, כלומר הלווה מפסיד והמלווה לא הרוויח, או שהמלווה מרוויח והלווה לא הפסיד? מה הדוגמה יכולה להיות אם היה שינוי מחירים? עכשיו, הדוגמה שהגמרא תדבר עליה זה אדם שלווה פרוטות, והמחיר שלהם השתנה ביחס לשישית דינר, דנקה. עכשיו, בשביל להקל עלינו, במקום לדבר על פרוטות ועל שישית דינר, אנחנו נדבר על תפוחים ומאה שקל. למה אני מרשה לעצמי להפוך את הפרוטות לתפוחים? כי כמו שדיברנו כבר, תמיד ביחס בין שני סוגי מטבעות, אחד ייחשב המטבע, שהוא היציב והלא משתנה, והשני, ביחס אליו, הוא הפירי, הוא הפירות. אז הפרוטות הם הפירות, והמחיר שלהם השתנה ביחס לשישית הדינר. אז שוב, אנחנו מדברים על הלוואה של תפוחים, שהמחיר שלהם השתנה ביחס ל-100 שקל. אז אני הלוויתי לך 100 תפוחים, ואתה צריך להחזיר לי 120 תפוחים. עכשיו, כשהלוויתי לך את 100 תפוחים האלה, הם היו שווים 100 שקל. דרשתי שתביא לי 120, עבר חודש, ואתה אמור להחזיר לי, אבל אחרי חודש, מחיר התפוחים ירד. אז אם תחזיר לי 120, בעצם אתה רק מחזיר לי עדיין 100 שקל. אז מצדך אתה צריך עכשיו להשיג עוד 20 תפוחים. אתה מפסיד. אבל מצידי בעצם לא הרווחתי כלום. כי נתתי משהו ששווה 100 שקל, קיבלתי חזרה משהו ששווה 100 שקל. אז זה דוגמה לכאורה לנשך בלי תרבית, כי אתה מפסיד ואני המלווה לא מרוויח. ודוגמה הפוכה, טיפה דילגתי על התחייה, נגיד אותה בסוף. אני לוויתי לך 100 תפוחים וביקשתי חזרה 100 תפוחים, אבל בינתיים מחיר התפוחים התייקר הפעם. אז כשאתה מחזיר לי 100 תפוחים, אני מרוויח, כי נתתי משהו ששווה 100 שקל, קיבלתי משהו ששווה 120. אבל אתה הלווה לא הפסדת כלום, קיבלת 100 תפוחים, החזרת 100 תפוחים. אז במקרה הזה יש תרבית ואין נשך. אני המלווה הרווחתי ואתה הלווה לא הפסדת. אז זה הווה מינה לחלק בין נשך לבין תרבית. אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת, אי אפשר לחלק את ההסתכלות בין איך שאתה רואה את הלווה לאיך שאתה מסתכל על המלווה. כלומר, או שתסתכל על מה שזה היה שווה בשעת ההלוואה, או שתסתכל על מה שזה שווה עכשיו. נניח בדוגמה הראשונה, שהלוויתי לך 100 תפוחים והחזרת לי 120 תפוחים, אבל מחיר התפוחים ירד. אז אם אנחנו מסתכלים על המחיר הראשוני, הלוויתי לך משהו שווה 100 שקל, וקיבלתי חזרה משהו שווה 100 שקל, בין למלווה, בין ללווה. אז לא היה פה לא ריבית ולא נשך. ואם אני מסתכל על הסוף, אז נתתי לך משהו שווה 120, וקיבלתי חזרה משהו שווה 120. ואין פה לא נשך ולא תרבית לשני הצדדים. לכן הגמרא אומרת, היה הווה מינה, אבל היא לא נכונה. אי אפשר לחלק בין נשך לבין תרבית, ובאמת שניהם היינו הך עד כאן.